水水都收下树荫，哦，我走发的地没有你。
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, חי ורעיי, הדף היומי יום רביעי כ"ב בטבת תשפ"ד, מסכת בבא קמא, דף ס"ב. השתבח שמו הגדול עד. רדיו כל חי, זו היה אכסניה לכל התורה נשמע בארצנו מחוצה לה. והתדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם 92.8 FM ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן ברדיו כל חי. מגיד לשיעור בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם אנחנו לומדים ומקדישים לעילוי נשמתו של הרב הגאון הצדיק רבי מנחם מנדל בן רבי שמעון דוב זכר צדיק לברכה, שלטה נשמתו לגנזי מרומים בכ"ה בטבת תשפ"ג. תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים, וזכותו הגדולה תגן על בני משפחתו, משפחתנו, ועל משפחת לומדי הדף היומי, ועל כל בית ישראל, ובמירה בימינו תהיה תחיית המתים בעת שיעלה הרצון מטבורי יתברך, יקיצו שוכני אפר וירננו, ואז ימלא שחוקפינו ולשוננו רינה. וכן אנו לומדים את תלמוד תורתנו לנשמותיהם הקדושות של חיילי צבא ההגנה לישראל וכוחות הביטחון שיצאו לעזרת השם בגיבורים ומסרו את נפשם על קידוש השם, יזכרם אלוקינו לטובה עם שאר צדיקי העולם, ינקום לעינינו נקמת דם עבדיו השפוך, תעמוד לנשמותיהם הטהורות לפני כיסא הכבוד, וימליצו טוב בעד בני משפחותיהם, לישועת הפרט והכלל, ולגאולה קרובה, במהרה בימינו. ובמהרה בימינו תהיה תחיית המתים בעת שעלי הרצון מטבורי יתברך, יקיצו שוכני אפר וירננו, ואז ימלא שחוקפינו, ולשוננו רינה. תפילת בית המדרש היא רצון מלפניך, אדוני אלי ולא אבותיי. שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר על תמי טהור ולא על טהור תמי, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, וישמח בהם, כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך, כתב השלה הקדוש מטוף כשפותח הספר יאמר, הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. ולהבדיל בין חיים לחיים, אנחנו לומדים את תלמוד תורתנו לרפואתם השלימה במהירה של חולי ופצועי עמך בית ישראל, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. רופא כל בשר ומפליל לעשות, ישלח מזור ותרופה לחולי עמו בית ישראל, וירפם במהירה ברפואה שלימה, אמן כן יהי רצון. פרק תהילים ליום רביעי, תהילים דף. פרק דף, למנצח על הגיתית לבני קורח מזמור, מהידידות משכנותיך אדוינוי צבאות נחשפה וגם קלטה נפשי לחצרות אדוינוי ליבי ובשרי ירננו אל איל חי. גם ציפור מצב בית ודרור כן לה, אשר שתה אפרוחיה את מזבחותיך אדוינוי צבאות מלכי ואלוהי, אשרי שווה ביתך עוד יעלילו חסלע. אשרי אדם עוז לובך מסילות בלבבם עוברי בעמק הבכה, מעיין ישיתוהו, גם ברכות יעתה מורה. ילכו מחיל אל חיל, יראה אל אלוהים בציון, אדוינו אלוהים צבאות, שמעת תפילתי. האזינה אלוהי יעקב סלע, מגינינו ראה אלוהים והבט פני משיחיך, כי טוב יום בחצריך, מאלף בחרתי, הסתופף בבית אלוהי, מדור בעלי רשע. כי שמש ומגן, אדוינו אלוהים, חן וכבוד ייתן אדוינו אלוהים, נת טוב להולכים בתמים. אדוינו צבאות, אשרי אדם בוטח בך. תהילים קוף. מזמור לתודה, ריאו לאדוינוי כל הארץ, עבדו את אדוינוי בשמחה, בואו לפניו ברננה דהו, כי אדוינוי הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו, אמור וצול מריתו. בואו שעריו בתודה חצרותיו בתהילה, עודו לו ברכו שמו כי טוב, אדוינוי לעולם חסדו, והדור ודור אמונתו. חיינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה, עומדים בין בים ובין ביבשה, המקום ירחם עליהם ויוציאם מצרה לרווחה ומאפלה לאורה ומשעבוד לגאולה. אשתה, בעגלה ובזמן קריב ונאמר אמן. הנה הגענו בסייעתא דשמיא ענקית אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למד בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף סמך א' במסכת בבא קמא. בסיום השיעור אתמול שאלנו שש שאלות ששמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא הגדולה לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. הנה השאלות, הנה התשובות. השאלה הראשונה הייתה, מה הדין אם הרוח מתה את האש לצדדים? והתשובה, לרב, אם הרוח קופה את האש לצדדים, אפילו שיש גדר חיה, ולשמואל בגדר דלת אמות, פטור. שאלה שנייה, באיזה נער אמרה המשנה שאם הדליקה עברתו פטור, והתשובה, לרב נער ממש ולשמואל יאור שמשקים ממנו את השדות, ורק אם יש בו מים. שאלה שלישית, מה הפירוש שלולית? והתשובה מקום שמתקפצים שם מי גשמים, או עמת המים המחלקת מים לשדות שסביבה? שאלה רביעית. מה השיעור שצריך להרחיק אדם המעמיד תנור בביתו, והתשובה דלת עמות מרחק מן התנור לתקרה, ובעלייה צריך שיהיה מרחק של ג' טפחים מהרצפה? שאלה חמישית. מה הדין הדליק גדיש והיו כלים תמונים בתוכו, והתשובה לחכמים פטור על הכלים ולרבי יהודה חייב? שאלה אחרונה על דף סמך א'. מה ההבדל בין אש שהדליקה ברשותו להדליקה ברשות חברו, והתשובה שכשמדליק ברשות חברו מודים חכמים שחייב על התמון, ולרב החייב רק על דבר ששייך בדרך להתמינו? אלה הם התשובות לשאלות שלנו ששאלנו על דפינו היומי שלמדנו אתמול דף סמך א' במסכת בבא קמא. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחיי ורעי אליקר, ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום רביעי בשבוע כ"ב בתיבת תשפ"ד, קר ותורף העניין ותלמוד תורתנו בדף סמך ב' במסכת בבא קמא, דף החותמת הפרק השישי במסכת בבא קמא, פרק ששמו הכונס, ובעזרת השם מחיל אל חיל, הדף שגם מתחיל את הפרק השביעי במסכת בבא קמא, פרק ששמו מרובה, השתבח שמו הגדול עד. תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף סמך א' עמוד ב', בשורה הראשונה בעמוד, מן המשנה הפותחת במילים, המדליק בתוך שלו, עד כמה תעבור הדליקה. מן המשנה הזו בסייעת הדשמי הענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. משנתנו מוסיפה לדון בשיעור המרחק שתעבור ותדלג אישו ויהיה חייב על נזקיה. אומרת המשנה, מדליק אש בתוך שלו ולא שמרה והלכה והזיקה במקום אחר, עד כמה שיעור המרחק שתעבור ותדלג עד להיקה למקום אחר ויהיה חייב על נזקיה? רבי אלעזר בן עזריה אומר, רואין אותו את המקום בו ידליק את האש, כאילו באמצע בית קור, שטח של 274 אמות על 274 אמות, וחייב על כל מה שתלך האש ותזיק בתוך הבית קור. אבל אם ירחיק האש חוץ למקום זה, דהיינו שיעור חצי בית קור, 137 אמות לכל צד והזיקה, פטור. רבי אליעזר אומר, שיעור המרחק שתעבור והתחייב הוא עד 16 אמות, כשיעור רוחב דרך רשות הרבים. רבי עקיבא אומר, שיעור המרחק להתחייב הוא עד 50 אמה. רבי שמעון אומר, נאמר בנזקי האש בספר שמות פרק כ"ב פסוק ה', שלם ישלם המבעיר את הבעירה, ולכן עליו לשלם הכל לפי מה שתלך הדליקה בין מקום קרוב ובין רחוק. כך הבינה הגמרא מתחילה שזודות רבי שמעון, אבל במסקנת הגמרא תבאר הגמרא אחרת את דעתו של רבי שמעון. זוהי המשנה שלנו הראשונה בדף סמך א' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה, רבי שמעון אומר, הכל לפי הדליקה. סברה הגמרא שכוונתו שאת כל מה ששרפה הדליקה עליו לשלם גם במקום רחוק שלא הייתה אש ראויה להגיע לשם. מקשה הגמרא ולהיתלה לרבי שמעון שיעורה בדליקה, וכי רבי שמעון אינו סובר שיש שיעור עד איזה מרחק התחייב על אישו שהלכה והזיקה? והתנן, הרי שנינו במשנה במסכת בבא בתרא בדף חף עמוד ב', יכולים בני העיר לעכב ולמנוע שלא יעמיד אדם תנור בתוך הבית, אלא אם כן יש על גבו של התנור חלל בגובה של 400 עד התקרה, בכדי שלא תוחז האש בתקרה. ואם היה מעמידו את התנור בעלייה בדירה העליונה של הבית, יכולים לעכב ולמנוע ממנו מלעמידו עד שיהיה תחתיו, תחת התנור, על רצפת העלייה שהיא גם תקרת הבית, מעזיבה שכבת טיח של סיד בעובי של שלושה טפחים, שבאופן זה הבית שמור מפני הדליקה. ובמבקש להעמיד קירה בעלייה שהיא קטנה מתנור ואין מבערים בתוכה אש גדולה, יכולים למנוע ממנו עד שתהיה תחתיה מעזיבה בעובי טפח. מוסיפה המשנה שם במסכת בבא בתרא, ואף שהרחיק בשיעורים אלו, מכל מקום, אם אף על פי כן פשטה אש והזיק, משלם מה שהזיק. רבי שמעון אומר, לא נאמרו שיעורים הללו ששנינו, 400 בבית, 3 טפחים בעלייה לתנור וטפח לקירה, אלא כדי לומר שאם על אף שהרחיק כשיעור, בכל זאת זה הזיק, פטור מלשלם כיוון שהרחיק כדין. אם כן, למדנו ממשנה זו שגם לפי רבי שמעון, יש דליקה שפטור עליה אם הרחיקה כדין, ואיך אמר במשנתנו, הכל לפי הדליקה, שמה שמשלם בכל מקרה שאישו הלכה והזיקה. מכוח הקושייה הזו מבארת הגמרא את דעת רבי שמעון באופן אחר. אמר רב נחמן, אמר רבא ברבועה, בשמו של רבא ברבועה, כוונת רבי שמעון היא שהכל לפי גובה הדליקה, שאין לתת שיעור מרחק קבוע לכל הדליקות, אלא הדבר תלוי בגובה הדליקה שלפיו משערים אם הייתה ראויה לעבור לאותו מקום שהזיקה. שכשהאש גבוהה היא ראויה לעבור מרחק רב יותר לפי שהיא קופצת למרחוק. מביאה הגמרא את פסק ההלכה במחלוקת במשנה, אמר רב יוסף, אמר רב יהודה, אמר שמואל. אמר רב יוסף בשמו של רב יהודה שאמר בשמו של שמואל הלכה כרבי שמעון, וכן אמר רב נחמן, אמר שמואל, אמר רב נחמן בשמו של שמואל הלכה כרבי שמעון. וכותב הראש שבפשוטו רבי שמעון במשנתנו אינו חולק אלא על שיעור הרוחב שתעבור עד ליקה, אבל בשיעור גובה גם רבי שמעון מודה שאם הייתה גדר גבוהה 400 פטור, כמו מבואר במשנה לאל בדף סמך א' עמוד א'. אבל מוכיח הראש שלדעת הריף חולק רבי שמעון גם על האמור במשנה הקודמת לעניין שיעור גדר וכל הנתבהר שם, וסובר שבכל מקום אומרים אם הייתה ראויה לעבור. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחי וראי, הגענו למשנה השנייה המצויה בדף סמך א' עמוד ב'. משנתנו דנה בדיני תמון באש וכן במדליק גדיש ונשרפו עמו עבד וגדי. אומרת המשנה, מדליק את הגדיש של חיטים או של שעורים והיו תמונים בו כלים ודלקו. רבי יהודה אומר, משלם גם על מה שבתוכו ואינו פטור על הכלים, והיינו שחייבה תורה גם על דבר התמון. והחכמים אומרים, אינו משלם על הכלים כלל, כיוון שלא חייבה תורה באש על נזקי תמון, אלא משלם גדיש של חיטים או של שעורים. דין נוסף, אומרת המשנה, אם היה גדי כפות לא קשור לגדיש, ועבד סמוך לו לגדיש ולא היה עבד כפות, ובשריפת הגדיש נשרף עמו הגדי והעבד, חייב המדליק לשלם על הגדיש ועל הגדי. שבעלי חיים שניזוקו מתרבים גם כן ממילות הפסוק או הקמה, כפי שדרשה הגמרא לאל בדף סמך עמוד א', לחייב את מי שהזיקם באישו. אבל על העבד אינו חייב, שמאחר שלא היה עבד כפות לגדיש אלא רק עמד בסמוך לו, היה לו לברוח. אבל אם היה עבד כפות לו לגדיש וגדי סמוך לו ואינו כפות, והדליק את הגדיש ונשרף עמו הגדי והעבד, הרי הוא חייב מיטה על הריגת העבד שהיה כפות ולא יכול היה לברוח. שנאמר בספר שמות פרק חפה לפסוק חף, וכי יקה איש את עבדו או את עמתו בשבט ומת תחת ידו, נקום ינקם. וכיוון שנתחייב מיטה, הרי הוא פטור על הגדיש ועל הגדי. והטעם, משום שקם לבדרה במיני, דהיינו שעושה מעשה שהעונש על כך, הוא גם חיוב מיטה וגם חיוב ממון, בעידין מעמידים אותו בחיוב הגדול בלבד, דהיינו מיטה ופטור הוא מחיוב הממון, ולכן כאן חיובו על שריפת העבד פוטרו מחיובי הממון האחרים, שבאו עליו באותה עת. ואפילו לא יתרו בו על הריגת העבד שאינו חייב מיטה, גם כן פטורו על הגדיש והגדיש, שגם חייבי מיטות שוגגין פטורים מחיובי ממון שבאו יחד עם המעשה עליו היה מתחייב מיטה, אילו היה מזיד ובהתראה, כאמור במסכת כתובות בדף למד ד' עמוד ב'. אומרים התוספות בשם רבינו תם לאל בדף חב ב' עמוד ב', מה שנשנתה הלכה הזו כאן בין דיני תמון, זה מפני שהיה מקום לומר שכשם שפותרים תמון כך יש לפתור כל דבר שאין דרכו כך, ואין דרך גדי להיות כפות לגדיש ולא יתחייב עליו. מחדש את המשנה שאף על פי כן חייב, שבזה מודים הכל. חוזרת המשנה לנידון הקודם ומוסיפה, אף שחלקו חכמים על רבי יהודה וסברו שפטור על התמון, מודים חכמים לרבי יהודה המחייב על כך במדליק את הבירה, מגדל גדול, ונשרפו כלים שהיו בתוכו, שהוא משלם כל מה שהיה בתוכה ונשרף, שכן דרך בני אדם להניח חפצים בבתים, ובזה לא נאמר פטור תמון, אלא רק בחיגון כלים התמונים בגדיש, שאין הדרך להניח כלים בגדיש, שם נאמר פטור של תמון, לדעתם של חכמים. זו היה המשנה שלנו, השנייה בדף סמך א' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה מחלוקת רבי יהודה וחכמים עם חייב על נזקי תמון באש. מבארת הגמרא, אמר רב כהנא, מחלוקת זו של רבי יהודה וחכמים עם חייב על נזקי תמון באש, היא רק במדליק אש בתוך הרשות שלו ולא שמרה, והלכה האש ואכלה בתוך רשותו של חברו. לרבי יהודה מחייב לשלם הנזקי תמון באש, הנזקי תמון במזיק אש, ורבנן פטרי, רחמים פותרים, באופן זה על התמון, אבל במדליק אש בתוך רשותו של חברו, בזה לדברי הכל משלם גם על מה שתמון בתוכו, כיוון שאין לו רשות להדליק ברשות חברו, הרי זה כמזיק ומאבד בידיים, שלא נאמר בו שפטור על התמון. כך מפרש רשי, ותוספות בדיבור המתחיל, אלא ביארו שכיוון שהפסוק שממנו למדים דין תמון נאמר על מדליק בתוך שלו כי תיצא אש, לכך אין למדים ממנו לפתור על התמון במדליק בשל חברו. מביאה הגמרא דחייה לדברי רב כהנא, אמר לי רבא לרב כהנא, יחי אם אכן כדבריך שפטור תמון לא נאמר במדליק בתוך רשותו של חברו, יהיה קשה. עד אתני סייפה, עד שאתן השנה בסייפה של המשנה שמודים חכמים לרבי יהודה במדליק את הבירה, שמדליק מגדל גבוה משלם כל מה שבתוכה, גם את הכלים שנשרפו בתוך הבית, שכן דרך בני אדם להניח בבתים, שמשמעותו שאילו בגדיש שאין דרך בני אדם להניח שם חפצים, יהיה פטור, למרות שהדליק ברשותו של חברו. היה לו לתן אליף לוג וליטנה בדידה, לשנות את החילוק באותו מקרה האמור בריש, עדיין הוא בגדיש עצמו, ויאמר שגם בו יש אופן שחכמים מחייבים בתמון, וכך היה לו לשנות. במה דברים אמורים שפטור על כלים התמונים בגדיש לדעת חכמים? רק במדליק בתוך שלו ואכלה בתוך של חברו, אבל מדליק בתוך רשותו של חברו, לדברי הכל משלם כל מה שהיה בתוכו, ואף על התמון בו, שהרי בכך היה משמיענו, שאפילו בגדיש שאין דרך להניח שם חפצים, אם ידליק את האש בתוך של חברו, חייב, וכל שכן שיהיה חייב במדליק בירתו של חברו, שדרך בני אדם להניח שם חפצים. ואין לישב שהמשנה מדברת שידליק בתוך שלו והלכה אש והדליקה את בירתו של חברו, שהרי מצינו שבגדיש חכמים פותרים בכל מה שיתמין, בין ארנקי שאין דרך להניחו בגדיש, ובין מורגין בכלי בקר שדרכן להניחן בגדיש. ואם כן בהכרח הטעם שמודים חכמים בבירה שדרך להניח בה, משום שדווקא בגדיש שמדובר שידליק בשלו, בזה פטור בכל מקרה, אבל בבירה מדובר שידליק בשל חברו, ובזה חכמים מודים בדבר שדרכו להניח בו. ושאלת הגמרא היא ממה נפשך, אם ברב כהנא לומר שבשל חברו חייב על מה שדרכו להניח, היה למשנה לחדש זאת בגדיש עצמו, ולחייבו על מורגין בכלי בקר. ואם בא לומר שבשל חברו חייב גם על מה שאין דרכו להניח, היה למשנה להשמיע זאת בארנק שהותמן בגדיש. כך מסבירים התוספות את שאלת הגמרא בדיבור המתחיל, לפלוג וליטני בדידה. מכוח הקושייה הזו מבאר רבה את המחלוקת בדרך אחרת, אלא אמר רבה, רב יהודה וחכמים בתרתי פליגי חולקים בשני דברים. פליגי הם חולקים במדליק אש בתוך רשותו שלו והלכה ודלקה ואכלה בתוך רשותו של חברו. לרב יהודה מחייב גם התמון, גם על מה שהיה תמון באותה רשות ונשרף באש, ואפילו דבר שאין דרכו להניח כארנקי. ורבנן סברי שלא מחייב על מה שהיה תמון שם, כיוון שהתורה פטרה על התמון, בין אם דרך להטמין אותו שם, ובין אם אין דרך להטמין אותו שם. ופליגי נמי, בעוד הם חולקים במדליק אש ברשותו של חברו, שבאופן זה אין גזירת הכתוב לפתור על תמון. שהרי בפסוק שממנו למדים לפתור על תמון נאמר כי תיצא אש ומשמע שידליק בתוך שלו, אומרים התוספות. דרב יהודה סבר משלם כל מה שהיה בתוכו ונשרף, ואפילו היה שם ארנקי כיס של מעות שאין דרך להניחו בגדיש. ורבנן סברי שרק על כלים שדרכן להטמין אותם בגדיש, כגון מורגין, קרשים לקובים ובהם פגימות שדשים בהם את התבועה וכלי הבקר החורש בשדה, רק עליהם הוא דמשלם, אבל כלים שאין דרכן להטמין אותם בגדיש, כגון ארנק, לא משלם אם נשרפו, שכיוון שאין הדרך שיהיו שם אינו חייב בנזקיהם, שלא היה לו לעלות על הדעת שיניח אדם ארניקי בגדיש. ולפיכך שנה התנה במשנתנו שמודים חכמים בבירה, ולא שנה התנה שמודים חכמים בגדיש עצמו באופן שהדליק בשל חברו, שהרי רק בבירה שדרך להניח שם את כל החפצים מודים חכמים שחייב על הכל, אבל בגדיש אינו חייב אלא על מורגין וכלי בקר. מביאה הגמרא ברייתא אודות פטור טמון באש, תנו רבנן שנו חכמים בברייתא מדליק את הגדיש, והיו טמונים בו כלים ודלקו, רב יהודה אומר משלם כל מה שהיה בתוכו, וחכמים אומרים אינו משלם אלא גדיש של חיטין או גדיש של סעורין, לפי שהוא פטור על הכלים שהיו טמונים בגדיש, ורואים מקום הכלים, דנים את מקום הכלים שבגדיש כאילו מלא תבועה ומשלם כפי ערך תבועה ולא כפי ערך הכלים. מוסיפה הברייתא במה דברים אמורים שפותרים חכמים על טמון באש, במדליק את האש בתוך רשותו שלו והלכה ודלקה בתוך רשותו של חברו ושרפה את גדישו. אבל אם היה מדליק אש בתוך רשותו של חברו, דברי הכל משלם כל מה שהיה בתוכו. אם הם כלים שדרך להטמינם בו כגון מורגין וכלי הבקר, כיוון שהמדליק בשל חברו אינו פטור על טמון באש. וכפי שאמר רב הלל שבכלים שאין דרך להטמינם לעולם פטור גם באופן שלא פטרה התורה על טמון באש. במודה רב יהודה לחכמים שפטור על הטמון באופן שמשיל מקום בשדהו לחברו כדי להקדיש גדיש, לעשות הרמה של גדיש, והקדיש בו חברו גדיש והתמין כלים באותו גדיש ונשרפו באישו של בעל הבית, שכיוון שהגדיש נמצא בתוך רשותו אין לחייבו מדין נזקי אישו, אלא על מה שנתן לחברו רשות להכניס וקיבל עליו לשומרם. אבל על מה שלא נתן לו רשות יכול בעל הבית לומר לו, מה הם עושים ברשותי? ולכן דינו שאין משלם אל דמי גדיש בלבד, ורואים את מקום הכלים כאילו מלא תבועה. אבל לא משלם את דמי הכלים שהתמין, משום שעליהם לא קיבל שמירה, וכן אם השאיל לו מקום בשדה הוא להקדיש חיטין והקדיש שעורין, או שהשאיל לו מקום להקדיש שעורין והקדיש חיטין, או שהשאיל לו עבור שיקדיש חיטין וכן עשה שיקדיש חיטין, אלא שחיפן כיסה אותם בשעורים, או שהשאיל לו עבור שעורים והקדיש שעורים וחיפן בחיטים, כיסה אותם בחיטים, הדין בכל ארבעת המקרים הללו, שאינו משלם אל אדמי שעורים בלבד, שבאופן הראשון שהשאילו עבור גדיש של חיטים והקדיש שעורים לא ניזוק אלא בשעורים. באופן השני, שהשאילו לשעורים והקדיש חיטים לא קיבל על עצמו שמירה אלא בערך של שעורים. ואף שלהלן בסמוך מבואר שאין לה מזיק בידיים כל פטור, כאשר לא ידע מה ערכו של הדבר שהזיק, ולכן אישה שקיבלה לשמירה דינר של כסף והזיקתו והתברר ששל זהב הוא היה, היא חייבת על דינר של זהב, אבל כאן שהזיק באישו אינו נחשב מזיק בידיים, ששריפת הגדיש על ידי אש היא בפשיעה, ככתוב כי תיצא אש שיצא מעצמה, כאמור לאל בתפסה מחמוד ב'. כך מסבירה שהיא בשם מורו. באופן השלישי, שהשאילו לחיטין וחיפן בשעורים, כיסה אותם בשעורים אף שניזוק בחיטים מכל מקום, הרי הוא אומר לו, כיוון שחיפית אותם בשעורים לא נזהרתי בהם כל כך, שסבור הייתי שכל הגדיש של שעורים הוא. ובאופן הרביעי, שהשאילו לשעורים וחיפן בחיטים, גם כן לא ניזוק אלא בשעורים בלבד. מביאה הגמרא דינים נוספים מעניין זה. אמר רבא, נותן דינר זהב לאישה לשומרו, ואמר לה, היזהרי בו בשמירתו, משום שדינר של כסף הוא עם מזיקתו בידיים, כגון ששרפתו או שליחתו לים, משלם את דינר זהב אף שלא ידע שדינר של זהב הוא. משום דה אמר לה, אומר לה הנותן, מהי אבא לך גבי דאזקת, דאמה ראית להזיקו, ומזיק משלם את שוויו של הדבר אפילו חשב שערכו פחות, אבל אם פשעה בו ולא שמרתו כראוי וניזוק, משלם את דמי דינר של כסף ולא כערכו האמיתי. משום דאמרה לה, אומרת האישה לנותן, נתירות עד כספה קבילי עליי, נתירות עד דאבה לא קבילי עליי, קיבלתי עליי שמירת דינר כסף ולא שמירת דינר זהב, ולכן איני מחויבת בערך דינר זהב אלא בערך דינר כסף. והכלל בזה הוא ששומר מתחייב מרצונו, ומה שלא יתחייב בו אינו שומר ואין לחייבו. מה שאין כן מזיק בידיים שהתורה חייבתו, אין נפקמינה אם ידע או לא ידע מה ערך הדבר שמזיקו. כך אומר הקצות החושן. מביאה הגמרא ברייתא שבה נאמרה הסברה הזו. אמר לרב מרדכי לרב אשי, אתון בדרב המתניתולה, אתם בשם רב אמרתם את הדין האמור, שאם אמר לה שהדינר של כסף אינה מחויבת בשמירה אלא על ערך דינר כסף, היא לא ענן ממתנית הפשיט עלן. אנחנו הוכחנו זאת מהברייתא האמורה לאל, שנאמר בה שאם אישי לא מקום בשדה הוא להקדיש חיטין, לעשות הרמת חיטים והוא חיפן בשעורין, או שאישי לא לשעורין וחיפן בחיטין אינו משלם אלא דמי שעורין בלבד. ומכך שבשעורין וחיפה בחיטים אינו משלם על החיפוי, על מה מוכח מזה שאמר ליכול בעל השדה לומר למקדיש, נתירות את השער יקבילי עליי, רק שמירה של שעורים קיבלתי עליי ולא שמירה של חיטים. החנמי אמרה לי, כך פה אמרה האישה, נתירות את הדעה ולא קבילי עליי. יכולה האישה לומר למפקיד שלא קיבלה עליה שמירת מטבע של זהב ולא תשלם אלא דמי מטבע של כסף. הגמרא מבארת כיצד מבררים את ערך הכלים שהותמנו ונשרפו. אמר רב, שם את מילתא שמעתי שנאמרה הלכה לשיטת רבי יהודה במשנה, מחייב על תמון באש ולא ידע ענה מהי. מהי ההלכה הזו? אמר שמואל, וכי לא ידע אבא, וכי רב ששמו היה אבא, לא ידע מה שמי עלי, מהי ההלכה ששמע? זוהי ההלכה של רבי יהודה מחייב על נזקי תמון באש. עשו תקנת נגזל באישו, התקנה שתקנו חכמים לנגזל שיכול להישבע כמה גזלו הוא, ויטול מהגזלן כפי מה שנשבע. את התקנה הזו עשו גם באש, שהניזק באש של חברו יכול להישבע מה היה תמון בהם וישלם לו המזיק. ואומרים התוספות בדיבור המתחיל לרבי יהודה, שהדין הזה שייך גם לחכמים החולקים על רבי יהודה ופותרים בתמון, שהרי גם הם מחייבים בתמון במדליק אש ברשותו של חברו, והלכה ושרפה דברים תמונים שרגילים להטמין במקום כזה. ובמקרים אלו שייכת התקנה שיכול הניזק להישבע וליטול, ונקטה הגמרא את הדין הזה לפי רבי יהודה כדי ללמדנו חידוש גדול יותר, שלפי דעתו אפילו על ארנקי שאין דרכו להטמין גם יכול להישבע וליטול. דנה הגמרא האם דין זה אמור גם במזיקים נוספים. באי המימר, הסתפק המימר, האם עשו תקנת נגזל במסור, במי שמסר את ממונו של חברו למלכות, שהעידו שמסר את ממון חברו למלכות ואיבד ממון חברו ואין יודעים כמה, שישבע חברו כמה היה שווה וישלם לו, או לא, לא תקנו כן בזה. מבארת הגמרא, ליבא דמנדא אמר לדעת הסוברים לקמן בדף קי"ז עמוד ב', שלא דיינינן דינא דגרמי, שאין דנים דין גרמי, דהיינו שאין אדם חייב על נזקים שסיבב וגרם אלא רק על מה שעשה בגופו או בכוחו, לא תיבאי לך, אין להסתפק כלל, משום זה מסירות נמי לא דיינינן. גם משמסר ממונו של חברו למלכות, אין דנים לחייבו, שגם זה אינו אלא גרמי, ולא שייך להסתפק, האם תקנו בו תקנת נגזל. אלא כתיבאי לך, מה שיש להסתפק, הוא עלי בדמן דאמר, דיינינן דינן דגרמי. לדעה הסוברת שדנים ומחייבים בנזקים שנעשו בגרמי. ומי שמסר את ממונו של חברו למלכות חייב לשלם, ולדעה זו יש לדון אם עשו תקנת נגזל במסור, דמשתבע ושקיל, נשבע כמה הזיקו ונוטל מה מזיק, או לא עשו תקנה זו. ואין המוסר משלם, אלא במה שהוא מודה שהזיקו. מסקנת הגמרא תיקו, תעמוד השאלה הזו בספק, היא לא הוכרעה. תיקו ראשי תיבות, תשבי את ארץ קושיות ובעיות, שיבוא במהרה בימינו לבשר על הגאולה. אמן כן יהי רצון. בכל מקום זה אמר תיקו בממונות, המוציא מחברו עליו הראייה, ואין נשבע ונוטל. כך תוספות בדיבור המתחיל, עשו. אבל תוספות מביאים את דעת רבי גאון, שישבה ויטול מחצה, משום שכל תיקו בממונות חולקים. מביאה הגמרא מעשה, ובו ספק נוסף בעניין הזה. ההוא גברה, דבטש בחספתה דחברי, שדיה בנהרה. מעשה באדם שבעת בכספת, בארגז שמניחים בו כספים של חברו, וזרקה בנהר, ואינו יודע מה היה בתוכה ובכמה הזיק. את אמרי ואמר, בא בעליה של הכספת ואמר, אחי ואחי, אבלי בגבה, כך וכך ממון היה לי בתוכה. יתיב רבשי, ישב רבשי וכמה עין בבית, בונן בדבר והוא הסתפק, כי היה יגב למי, מה הדין במקרה כזה, האם נאמן בעליה ליטון, מה הכילה הכספת או לא? אמר לרבינה לרבח הברי דרבה, ואמרי לה ויש שומרים שאמר זאת רבח הברי דרבה לרבשי, לב היינו מתניתין? האם אין ללמוד את הדין ממשנתנו דתנן? שנינו במשנה ומודים חכמים לרבי יהודה במדליק את הבירה שמשלם כל מה שבתוכו, שכן דרך בני אדם להניח בבתים, ובהכרח מבואר במשנתנו שנאמן הניזק לומר כמה היה בבירה. דוחה הגמרא ואומרת אמר לי, אידה קטיין זו זה הכי נמי, אם בעל הכספת היה טוען שהיו שם מעות, אכן הוא נאמן, משום שהדרך להניח מעות בכספת, והרי זה דומה למשנתנו, שמשלם על כל מה שבבירה, שכן דרך להניח בו הכל. אבל אחה, במעשה הזה, שבא לפני רבשי מדובר היה דקטיין מרגניטה, שהניזק טוען שהייתה שם מרגלית, ולפיכך יש להסתפק מהי, מה הדין בזה? מי מנחי איניש מרגניטה בחספתה? האם דרך בני אדם להניח מרגלית בכספת ונאמנו על כך או לא? גם פה מסיימת הגמרא ואומרת תיקו, תעמוד השאלה זו בספק שהיא לא הוכרעה. תיקו זה גם רוב המילה של תיקום, תעמוד השאלה הזו בספק. ראינו שהספק הוא אם רגילים להניח ונאמן בטענתו לחייב את המזיק לשלם, או שאין רגילים להניח וממילא אינו נאמן לטעון זאת. ותוספות בדיבור המתחיל ממנחי אינשי, כתבו שהספק אינו אם נאמן לטעון, אלא אף אם אמת שהייתה שם מרגניטה, האם חייב עליה, כיוון שלא היה לו לעלות על דעתו שהיא שם, ואינו דומה לארניקי בגדיש שפטור עליו, כיוון שיותר דרך להניח מרגניטה בכספתה מאשר הארניקי בגדיש. וכותבים התוספות, למרות שמצינו לאל שאין לפתור את האישה שהזיקה את הדינר זהב מחמת שסברה שהוא של כסף, זה אינו ראיה, כיוון ששם הרי זה משום שבכל זאת היה לה לחשוב שמה של זהב הוא. והסתיר זאת ממנה, שמה לא תקבלנו לשומרו, מה שאין כן בכספת, שמה לא היה לו להעלות זאת על דעתו כלל. מסתפק את הגמרא ספק נוסף בעניין הזה, אמר לרב יימר לרבה, שהיא באופן שנשרפה הבירה שמשלם המזיק כל מה שבתוכו כאמור במשנה, איתיין אם הניזק טוען שהיה קסה דקספה בבירה, כוס כסף בבירה שנשרפה מהי, האם נאמן בזה לחייב את המזיק לשלם? אמר לי, הישיב רבשי חזינה, רואים אנו, אי נשעמידו, אם הניזק הוא אדם עשיר שיש לאמוד אותו דעית לקסה דקספה, שיש לו כוס כסף, אי נמי, או אם, אי נש מהם נאו, דמפקד אין שיגבי אדם נאמן הוא שאנשים מפקידים אצלו את חפציהם, ולכן ייתכן שיפקידו אצלו כוס כסף, משתבע ושקיל, נשבע בעל הבירה ונוטל מהמזיק את דמי הכוס. והיא לא, ואם אינו אדם עשיר ואף אינו אדם נאמן שמפקידים אצלו, לאו כל כמיני, אין ביכולתו לטעון כן. מביאה הגמרא נידון, אודות ההבדל בין גזלן לחמסן. אמר לרבה דברי דרב אביה לרבשי, מה החילוק בין גזלן לחמסן? אמר להישיב לו רבשי, חמסן הוא מי שנוטל מחברו בעל כורחו, אבל יאיב דמי, משלם את דמי מה שנטל. ואילו גזלן הוא מי שנוטל בכוח ולא יאיב דמי ואינו משלם. שואלת הגמרא, אמר לי רבדה, אי יאיב דמי אם הוא משלם על מה שנטל חמסן קרית לי. האם אתה קורא לו חמסן? והרי אמר רבונה, תלוע וזווין, זווין זוויני. אם תלוע אדם על עץ, כלומר אנסו אותו למכור חפץ שלו ומחמת כן מחר את החפץ, מחירתו מחירה, כיוון שקיבל דמים, אז יש לתלות שהתרצה בסופו של דבר למוכרו, וגם כאן. אין זה חמאס, כיוון שמחמת הדמים נתרצה במחירה. מיישבת הגמרא לא קשיא, אין סתירה בין הדברים. מה שאמר אבונה שמחירתו מחירה, היינו באופן שלבסוף אמר רוצה אני במחירה הזו, ולכן אף שמתחילה היה אנוס מכל מקום, בסופו של דבר נתרצה בה. ואילו מה שאמר רבשי שאף ששילם דמי החפץ הוא חמסן, מדובר דלא אמר לבסוף רוצה אני ולא התרצה במחירה כלל. נמצא שנוטל החפץ לא קנה אותו ולכן הוא נקרא חמסן. ואומרים התוספות בדיבור המתחיל חמסן, מכל מקום אינו פסול לעדות מדאורייתא, אלא כשאינו נותן ממון. אף כשעובר הלא תחמוד, משום שלאנשים נדמה שהאיסור הוא רק כשאינו נותן ממון, כאמור במסכת בבא מציעא בדפי עמוד ב'. וכעת מוראי ורבותיי וכעת אחי ורעי, הגענו למשנה האחרונה בפרק השישי במסכת בבא קמא, הפרק ששמו הכונס, בדף סמך ב' עמוד ב'. המשנה עוסקת במקרים שונים של נזקי אש. אומרת המשנה, גץ, ניצוץ, שיצא מתחת הפטיש שהיכה בו הנפח על הסדן, והלך הניצוץ ובער בחפצים שונים והזיק אותם, חייב הנפח לשלם. ואף על פי שהפקיר את הגץ חייב, בן למנדה אמר שחייב על אישו משום חיציו, ובן למנדה אמר שאמר אישו משום המונו, שהרי אף אם אישו משום המונו אינו דווקא באופן שהאש שלו, אלא אף המדליק באישו של חברו, באישו של הפקר חייב. כך תוסות לאל בדף חב ב' עמוד א', דיבור המתחיל אישו משום המונו, אבל ברש"י שם מבואר, שלמנדה אמר אישו משום המונו אינו חייב על אש שאינה שלו. אז אם כן אומרת המשנה, גץ שיצא מתחת הפטיש שהיכה בו הנפח על הסדן והלך הניצוץ ובער בחפצים שונים והזיק אותם, חייב הנפח לשלם. גמל שהיה טעון על גבו מסע של פשטן ועבר ברשות הרבים ונכנס פשטנו לתוך החנות ודלקו חבילות הפשטן בנרו של חנווני שהיה בחנות והדליק בכך את הבירה, בית גדול, בעל הגמל חייב לשלם על שפשע ולא שמר שלא ידלק הפשטן ויזיק. ובגמרא לאל בדף חב ב' עמוד א' מבואר שלמנדה אמר שחייב על אישו משום חיציו, גם כאן יש לחייב את בעל הגמל משום שהאש נחשבת כחיציו של הגמל, אבל למנדה אמר שחייב על אישו משום המונו קשה, הרי אין האש של בעל הגמל ומדוע חייב באחריותה, ותרצו שמדובר שהגמל עמד עם פשטנו והדליק בכל הבירה ולא שהדליק במקום אחד ונתפשטה הדליקה הלאה. ועוד אמרו שם שבאופן זה היה לנו לפתור את בעל הנר אפילו כשהניח נרו מבחוץ ולחייב את בעל הגמל שלא מיער לנוהגו הלאה שלא ידליק, אלא מדובר שעמד הגמל להטיל מימה והנוס היה בעל הגמל ולפיכה חוזר החיוב על החנווני. אבל כשהניח החנווני את נרו בתוך החנות חייב בעל הגמל גם באופן שעמדה להטיל את מימיה, כיוון שפשע בעל הגמל בכך שהרבה פשטנו כל כך עד שנכנס לתוך החנות. אומרת המשנה, ואם הניח חנווני נרו מבחוץ מחוץ לחנותו ברשות הרבים החנווני חייב, שלא היה לו להניח נרו שם. רבי יהודה אומר, אם דלק הפשטן בנר חנוכה שהניחו אדם מבחוץ, פטור מניח הנר, כיוון שמצווה להניחה ברשות הרבים כדי לפרסם את הנס. אז בפשוטו מדובר כאן על חיוב ופטור של החנווני בנזקי הבירה שאין הבירה שלו. אבל השפת אמת במסכת שבת ודף חפה לפעמוד ב' למד שהנידון הוא על נזק הפשטן ולא על הבירה שהיא של החנווני ואין שייך לחייבו עליה. ונסתפק עם בעל הגמל חייב על נזקי הבירה וצידד לפוטרו, משום שעדיין יכול החנווני בעל הבירה להיות יושב ומשמר את נר החנוכה שהדליק. הוא מדייק זאת בלשון המשנה שהוזכר רק פטורו של בעל הנר על הפשטן. ועוד הוא כתב שיש לומר שאין רגילות שידלק הפשטן מבחוץ וידליק את הבירה, ורק בנדלק מבפנים זה כך. ועל כן לא נקטו מדינו של בעל הגמל על שריפת הבירה. זוהי המשנה שלנו, כאמור המשנה האחרונה בפרק השישי במסכת בבא קמא בפרק הכונס, בדף סמך ב' עמוד ב'. וכעת אנו ניגשים ללמוד את קטע הגמרא שאחרי המשנה עד לסוף הפרק השישי. אומרת הגמרא, שנינו במשנתנו שלפי רבי יהודה חנווני המדליק נר חנוכה ברשות הרבים פטור מנזקיו. דנה הגמרא אם יש ללמוד מדברי רבי יהודה דין בהלכות נר חנוכה. אמר אבינה משמי דרבה, אמר אבינה בשמו של רב השממינה, יש ללמוד מדי רבי יהודה שנר חנוכה מצווה להניחה בתוך 10 טפחים מהקרקע ולא למעלה מכך. דאיסל כדאי לך כמו לילד דעתך לומר שאפשר להניח את הנר גם למעלה מ10 טפחים מהקרקע, קשה. המאי, מדוע אמר רבי יהודה שאם דלק הפשטן בנר חנוכה פטור בעל הנר, והרי על אף שמצווה עליו להניחה ברשות הרבים, עדיין לימה ליומר לו בעל הבירה, אב הלך לענוכה למעלה מגמל ורוחבו. היה לך להניח את הנר גבוה, למעלה משיעור גובה של גמל ורוחבו, כדי שלא ידלק מסע הגמל בנר. אלא לאף שמאמינה, האם אין ללמוד מזה, שמצווה להניחה את הנר בתוך 10 טפחים מהקרקע, ולכן פטור בעל הנר, לפי שלא היה יכול להניחו, גבוה יותר. נוחה הגמרא ואומרת, אמרי, אמרו בני הישיבה, לא, אין ראיה ממשנתנו, משום זה לעולם אי מלך. באמת אני אומר לך שאפשר להניח את הנר אפילו למעלה מ10 טפחים. מה ימרת, מה תאמר, שאם כן יש לטעון כנגד בעל הנר, היא באה אליי לענוחה למעלה מגמל ורוחבו? היה לו להניח את הנר למעלה מגובה גמל ורוחבו? על כך יש לענות, כיוון דה במצווה כעסיק, היות ועסוקו במצווה, כולי אי לא התריכו הרבנן. לא התריכו חכמים כל כך והתירו לו להניח גם בפחות מעשרה טפחים. מביאה הגמרא דין נוסף בגובה הנחת נר חנוכה. אמר רב כהנא דרש רב נתן בר מניומה משמי דרבי תנחום, נר חנוכה שהניחה מדליק למעלה מ-20 אמה מרשות הרבים פסולה, כדין סוכה שפסולה, אם סיכה למעלה מ-20 אמה מקרקעית הסוכה. משום שבגובה זה אין אדם יודע שודר בסוכה. ומהפסוק בספר ויקרא פרק חב ג' פסוק מ"ג, למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציא אותם מארץ מצרים. למדים שיש לאדם לדעת כי הוא יושב בסוכה. וכדין מבוי שתקנו חכמים להניח בפתחו קורה על מנת להתיר בו את הטלטול, ועל הקורה להיות בתוך 20 אמה לקרקעית המבוי כדי שתהיה ניכרת. וכי יוצא בדבר גם בנר חנוכה, כיוון שמצוותו לפרסם את הנס, עליו להיות בתוך 20 אמה, שאם לא כן, לא יראו אותו ולא יתפרסם הנס. אדרן הלך הכונס, אדרן הלך הכונס שם הפרק השישי במסכת בבא קמא, אדרן הלך הכונס סיימנו בסייעת הדשמי הענקית, את הפרק השישי במסכת בבא קמא, פרק שמסתיים בדף סמך ב' עמוד ב', בשליש העמוד בערך, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, ומתחילים ללמוד את הפרק השביעי במסכת בבא קמא, פרק ששמו מרובה, פרק שתחילתו בדף סמך ב' עמוד ב'. מי שעידו על עבדים שגנב חייב לשלם כפל, דהיינו פי שניים לבעל הגניבה, שנאמר בספר שמות פרק חב ב' פסוק ג', אם ימצא תימצא בידו הגניבה, חיים שניים ישלם. ובדברים מסוימים אם העידו עליו שתבחם או מחרם לאחר שגנב, משלם תשלומי 4 ו-5, דהיינו פי 4 ופעמים פי 5, שנאמר בספר שמות פרק חפה לפסוק למדזיין, כי יגנוב איש שור עושה ותבחו או מחרו 5 בקר ישלם תחת השור ו4 צון תחת השה. המשנה פותחת הפרק השביעי במסכת בבא קמא, מלמדת מתי נוהגים תשלומי כפל ומתי נוהגים תשלומי 4 ו-5. והרי מילוניל מבאר בטעם הדבר שפרק זה עובר לדון בדין תשלומי כפל ו4 ו-5, משום שתשלומים אלו מכבדלת אבות נזיקינם, כאמור ליל בדף דלת עמוד ב' בברייתא של רבי חייא, ועד כאן ביאר התנא את האבות שור, בור, מווה ועבר. וכן במשנה ליל בדף מ"ד ביאר התנא את דיני שומר חינם ושואל ושומר שכר וסוחר. כעת ממשיך התנא ומבאר את האבות נזיקין, גנב וגזלן. אומרת המשנה הפותחת הפרק השביעי במסכת בבא קמא, הפרק ששמו מרובה, בדף סמך ב' עמוד ב', מרובה מידת תשלומי כפל ממידת תשלומי 4 ו-5, מרובים האופנים שיש חיוב לשלם תשלומי כפל מהאופנים שיש חיוב לשלם תשלומי 4 ו-5, שהרי מידת תשלומי כפל נוהגת בין בדבר שיש בו רוח חיים ובין בדבר שאין בו רוח חיים, בין אם גנב בעלי חיים ובין אם גנב שער מטלטלין, בכל אופן משלם פי שניים, ואילו מידת תשלומי 4 ו-5 אינה נוהגת אלא בשור וסה בלבד, ולא בשאר בעלי חיים ולא במטלטלין. שנאמר לעניין תשלומי 4 ו-5, ספר שמות פרק חפה לפסוק למדזיין, כי יגנוב איש שור עושה, ותבחו מחרו 5 בקר ישלם תחת השור, וארבע צון תחת השה. הרי שלא חייבה התורה, אלא על אילו בלבד. ולמרות ששנינו לאיל, בדף נ"ד עמוד ב' כמה דינים, שאף שנאמר בהם שור או חמור, הוא הדין לשאר חיה ועוף, והזכירה התורה שור או חמור כי דיבר הכתוב בהווה, בדברים שהרגילות שיקרו בשור וחמור, אבל זה מרבה גם את שאר חיה ועוף. בכל זאת מבארת הגמרא לקמן בדף סמך זין עמוד ב' שבתשלומי 4 ו-5 אין לומר כן, משום שהתורה כפלה תיבות שור וסה. שכן, תיבת שור שבסוף הפסוק, בתיבת סה שבתחילתו מיותרים. והיה יכול להיכתב כי יגנוב איש שור ותבחו מחרו 5 בקר ישלם תחתיו וארבע צון תחת השה. ללמדנו שאינו חייב אלא כאשר תבח או מחר שור ושה, אבל לא דבר אחר ואפילו שאר בעלי חיים. מביאה המשנה דין נוסף בחיוב כפל ו4 ו-5. אין הגונב אחר הגנב משלם תשלומי כפל, הגונב מגנב חפץ שהיה גנוב אצלו מאחרים אינו חייב לשלם כפל, לא לבעל החפץ ולא לגנב. והגמרא דורשת זאת מהפסוק, וגונב מבית האיש שאין הגנב חייב כפל, אלא אם כן גנב את החפץ מבית הבעלים ולא מבית הגנב הראשון. ולא התובח ולא המוכר, אחר הגנב משלם תשלומי 4 ו-5. אם גנב מהגנב שור עושה שהיו גנובים אצלו מאחרים, ותבחם ומחרם, אינו חייב בתשלומי 4 ו-5, לא לבעל הגניבה ולא לגנב הראשון. ובסיבת הפטור מתשלומי 4 ו-5 מבארים התוספות חדשים על המשניות, כיוון שתשלום זה כולל בתוכו את תשלום הכפל. לפיכך כשאינו משלם כפל כדין הגונב מן הגנב, נמצא שאין כאן תשלומי 4 ו-5, אלא תשלומי 3 ו-4, וזה לא חייבה התורה. והמשנה שלנו פותחת הפרק השביעי במסכת בבא קמא בדף סמך ב' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מדייקת הגמרא בדברי התנא ולומדת מהם דין נוסף. ממה שנקט התנא רק הבדל דין אחד בין כפל לבין ארבעה וחמישה, ואילו את החילוק הזה שמידת תשלומי כפל נוהגת בין בגנב מרשות הבעלים ממש ובין בטוען טענת גנב, שומר הפותר עצמו בטענת שקר ובשבועה שהפיקדון נגנב ממנו, שדינו כגנב ומשלם תשלומי כפל, ומידת תשלומי ארבעה וחמישה אינה נוהגת אלא בגנב בלבד ולא בטוען טענת גנב, לא קטני, את זה לא שנה התנא במשנה, מהשמטת החילוק הזה למדים שאין זה נכון, אלא גם טוען טענת גנב משלם ארבעה וחמישה, והרי זה מסייע לה, היא מסייע ומוכיח לדברי רב חייא בר אבא. ואמר רב חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, אמר רב חייא בר אבא בשמו של רבי יוחנן, והדברים מופיעים לכמן דף סמך ג' עמוד ב', שומר הטוען טענת גנב בפיקדון שהופקד בידו ונשבע על כך שזה נגנב, ואחר כך נמצא ששיקר והוא עצמו גנבו, משלם תשלומי כפל. ואם טען טענת גנב בפיקדון של שור עושה, וטבח ומחר אותו, הרי הוא משלם תשלומי ארבעה וחמישה. והגמרא לקמן דף סמך ג' עמוד ב' מבארת את טעמו של רבי יוחנן, שגנב וטוען טענת גנב כתובים בסמיכות זה לזה, והוקשו ושבו זה לזה. או משום שבטוען טענת גנב נאמר, אם לא יימצא הגנב. וההי של המילה הגנב יתאירה לרבות שכל דיני גנב ישנם בטוען טענת גנב. מביאה הגמרא דעה אחרת הדוחה את הראיה מהמשנה. איקא דאמרי, יש אומרים שכך אמרו חכמי התלמוד על דברי המשנה. לימה מסייע עליה, אם נאמר שמהמשנה שלא שנתה חילוק נוסף, שתשלום כפל נוהג גם בטוען טענת גנב, ואילו תשלומי ארבעה וחמישה נוהגים רק בגנב, יש לכאורה סיוע וראיה לרב חייא בר אבא. דאמר רב חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, הטוען טענת גנב בפיקדון משלם תשלומי כפל, ואם טבח ומחר משלם תשלומי ארבעה וחמישה. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת, מי קטני אין בין? הרי מרובה קטני, וטנא ושיער. האם נקט הטנא בלשונו וכתב אין בין מידת כפל למידת תשלומי ארבעה וחמישה? אם הייתה לשון כזו, אז הלשון הזו מורה שאין חילוק נוסף מלבד החילוק האמור. אבל לא כך נאמר במשנה. מרובה נאמר. התנא נקט לשון מרובה, לומר שהאופנים בהם חייב הגנב בתשלומי כפל רבים, על האופנים בהם הוא חייב תשלומי ארבעה וחמישה, אבל לא הקפיד למנות את כל האופנים. אלא תנא ושיער, הוא שנה אופן אחד ושיער אופנים נוספים שלא כתבם. כלומר, ייתכן שלדעת התנא במשנה, הטוען טענת גנב אינו חייב בתשלומי ארבעה וחמישה, ואף על פי כן הוא שיער את החילוק הזה ולא הזכירו במשנה. ואילו בלישנה קמה סברה הגמרא, שאף כשנוקט התנא לשון מרובה, משמע שהוא בא לומר שדווקא בדברים אילו מרובה מידת כפל ולא בדברים אחרים. כך תוספות בדיבור המתחיל מרובה. אומרת הגמרא, שנינו במשנה שמידת תשלומי כפל נוהגת בין בדבר שיש בו רוח חיים ובין בדבר שאין בו רוח חיים. מבררת הגמרא, מינה הנמילי. מיניים שמידת כפל נוהגת בכל דבר? משיבה הגמרא, דתנו רבנן, שנו חכמים נאמר בפסוק בעניין חיוב תשלומי כפל על כל דבר פשע. תיבות אילו נחשבות כלל, שכן התורה כוללת כאן כל דבר לחיוב תשלומי כפל. וכשנאמר בהמשך של הפסוק על שור, על חמור, על סה, על סלמה, תיבות אילו נחשבות פרט, שכן התורה מפרטת שחיוב תשלומי כפל אינו אלא על דברים אילו. כשנאמר בהמשך על כל הוועידה, חזר הכתוב וכלל שחיוב תשלומי כפל הוא על כל דבר. ואם כן, יש לדרוש את הפסוק הזה באחת מ-13 מידות שהתורה נדרשת בהם, והיא מידת כלל ופרט וכלל. שכאשר התורה כתבה על עניין מסוים, בתחילה לשון כלל ואחר כך כתבה לשון פרט ושוב לשון כלל, אי אתה דן לרבות מהכלל אלא דבר שהוא כעין הפרט האמור בו. ובענייננו יש לדרוש כך. מה הפרט מפורש? כשם שהפרט המפורש בפסוק שור, חמור, סה, סלמה, הוא דבר המטלטל וכן גופו ממון, גופו שווה כסף, כך הוא הדין אף בכל דבר המטלטל וגופו ממון שישנו בתשלומי כפל. יצאו מכלל זה קרקעות שאין חייבים כפל על גניבתן, וכגון בהשגת גבול, לפי שאינן מטלטלים. וממילא יצאו גם עבדים כיוון שהוקשו לקרקעות, התורה השוותה את דינם לקרקע. בעבד כנעני נאמר, בהתנחלתם אותם לבניכם אחריכם לרשת אחוזה, ואחוזה היא קרקע. ומאחר שהתורה קראה לעבד בשם קרקע, הרי הוא שווה אליה בכמה דינים. וכשם שאין חייבים כפל בגניבת קרקע, כך אין חייבים כפל על גניבת עבד. וכמו כן יצאו מהכלל שטרות, שאף על פי שהם מטלטלין אין גופן ממון, אלא רק ראיה על קיומו של חוב, ואינם דומים לפרט שגופו ממון. כלומר, אינו חייב לשלם כפול מהשווי הכתוב בשטר, אומר המאירי. וכן יצא הקדש, הגונב ממנו אינו חייב כפל, מאחר וראה הוא כתיב לגבי חיוב כפל, שנאמר, כי ייתן איש אל רעהו כסף או חילים לשמור, בהקדש אינו בכלל רעהו. מקשה הגמרא, אימה, מדוע אין אנו מצריכים דמיון נוסף לפרט, שכשם שהפרט המפורש, שור חמור שא, הוא דבר שנבלתו מתמי אדם במגע ובמסע, שכן נבילת שור חמור ושא מתמת את האדם הנוגע בה, וכן את האדם הנוסע מטלטל אותה, אף על פי שאינו נוגע בה, אף כל דבר שנבלתו מתמה במגע ובמסע, ישנו בתשלומי כפל, אבל עופות שאין נבלתה מתמת במגע ובמסע, לא, לא יהיו חייבים עליהם כפל. כי נבלת עוף, גם של עוף טהור וגם של עוף טמא, אינה מתמה בנגיעה או בטלטול, אלא באכילה. תמיהה הגמרא על הקושייה, וממצית אמרי תחי, וכי יכול אתה לדרוש כך שאין הפרט מפורש אלא דבר שנבלתו מתמת במגע ובמסע? והרי סלמה כתיב, הרי גם סלמה, גם בגד נכתב יחד עם שור חמור ושא בפרט, וסלמה אינה דבר שנבלתה מתמת במגע ובמסע. לכן מבארת הגמרא את הקושייה באופן אחר, אמרי ביארו בני הישיבה את הקושייה, אנן בבעלי חיים כאמרינן, קושייתנו הייתה על גניבת בעלי חיים בלבד, וכך הייתה הקושייה. אי מה שמה נאמר, שבבעלי חיים רק דבר שנבלתו מתמה במגע ובמסע אין, אכן נלמד מהכלל וחייבים על גניבתו כפל, אבל דבר מבעלי החיים שאין נבלתו מתמה במגע ובמסע, לא, אין חייבים עליו כפל. דהכל חד וחד, כלל ופרט באפי נפשי דרשינן לי, שהרי כאשר נאמרו בפרט כמה פרטים, אנחנו דורשים כל אחד מהם בפני עצמו, בכלל ופרט וכלל, ואנחנו אומרים שאין לרבות אלא דבר הדומה לאותו הפרט. גם כאן, שנאמר בפרט שור חמור שא וסלמה, אנחנו דורשים כל אחד מהם בפני עצמו, ולפיכך אי אפשר לרבות מסלמה בעלי חיים כלל. כלומר, אין אומרים שכל הפרטים מלמדים ביחד ונרבה כל שהוא דומה לצד השווה שבהם. ואז יש לרבות אפילו בעלי חיים שאין נבלתם מתמה במגע ובמסע, שדבר זה לא שייך בסלמה. ואילו משור ומחמור וסיין לרבות אלה בעלי חיים שנבלתם מתמת במגע ובמסע, אבל עופות שאין נבלתם מתמת במגע ובמסע, לא, לא יהיו חייבים כפל בגניבתם. תרץ לגמרא, אם כן, אם כדבריך שאין לרבות אלה דבר שהוא דומה לפרט לגמרי, ונבלתו מתמת במגע ומסע, נכתוב רחמנה חד פרטה, שתכתוב התורה רק פרט אחד, כלומר רק אחד מבעלי החיים האמורים בפסוק, ונלמד ממנו לרבות כל דבר שנבלתו מתמת במגע ובמסע. אלא בוודאי, לכך כתבה התורה כמה פרטים ללמד בדרך של אם אינו עניין לגופות, נהו עניין לדבר אחר, ובענייננו נלמד ממנו לרבות שחיוב כפל נועה גם בשאר בעלי חיים, שאין נבלתה מתמת במגע ובמסע. מקשה הגמרא לאמור בתירוץ שהתורה יכלה לכתוב פרט אחד ולהשמיט את השאר. שואלת הגמרא, אי נכתוב רחמנה, איזה מהפרטים יכלה התורה לכתוב שחייב עליו הגנב תשלומי כפל, והיינו למדים ממנו את שאר הבעלי חיים. הרי היא כתב רחמנה אם התורה הייתה כותבת רק שור ולא הייתה כותבת חמור ושא, אבי אמין היינו סבורים לומר, קרב לגבי מזבח אין, אם גנב מן הראוי להקריב ממנו קורבן על גבי המזבח, חייב עליו כפל, מאחר וזה דומה לשור האמור בפסוק. אבל על גניבת מין שאין קרב לגבי המזבח כגון חמור, לא, אינו חייב עליו כפל. לפיכך כתבה התורה חמור ללמדנו, שאף על מין שאינו קרב לגבי מזבח, חייב הגנב כפל. והיא כתב רחמנה חמור בלבד, אבי אמין הקדוש בבחורה אין, אם גנב דבר שיש במינו קדושת בחורה, כגון שור עושה, חייב עליו כפל, לפי שהוא דומה לחמור בשלושה עניינים. א', יש במינו קדושת בחורה, ב', הוא בעל חיים, ג', נבלתו מתמה. אבל אם גנב דבר שאין מינו קדוש בבחורה, הוא כגון צבי ואייל, לא, אין לרבות אותו, ואינו חייב עליו כפל, ולכן כתבה התורה שור, וכיוון שאינו נצרך ללמד על עצמו, שהרי שור קדוש בבחורה ואפשר ללומדו מחמור, תנאו עניין לדבר אחר, והיינו שמלמדו לרבות אפילו דבר שאינו קדוש בבחורה, וכגון צבי ואייל שדומים לחמור בשני צדדים, הם בעלי חיים ונבלתם מתמה. אבל אלופות שאינם דומים לחמור בשני צדדים, יהיו פטורים מכפל. משיבה הגמרא, אמרי, אמרו בני הישיבה לתרץ את הקושייה הזו, אם כן, שאין כוונת התורה לרבות מהפרט, אלא דבר שהוא בעל חיים ומתמה במגע ובמסע, נכתוב רחמנה שור וחמור בלבד. שא למה לי, לשם מה נאמר שא, והלא הוא קדוש בבחורה וקרב לגבי המזבח, ואפשר ללומדו משור וחמור, שמה מינה, תלמד מזה, מאיתור המילה שא, שזה דומה כדי להטוי יופות לרבות עופות, שאף על פי שאינם דומים לפרט אלא מצד שהם בעלי חיים, חייב עליהם הגנף כפל. מוסיפה הגמרא ושואלת, ואימא השמה נאמר, שכוונת התורה להטוי לרבות רק עופות תיאורים דומיה ושא, שהם דומים לשא בכך, דמתמה בגדים הבית הבליה, שנבלתה מתמת אפילו את הבגדים שהאוכל מהם לבוש בהם, וכל שכן את גופו בשעה שהם בבית הבליה שלו, כלומר בחלק הפנימי של הפה מקום בליית המאכל, אבל כל זמן שלא הגיעו למקום הבליה, אלא הם עדיין בתוך חלל הפה לא נטמע אדם. ונסביר, נבלת בהמה בין תאורה ובין תמאה שונה בתומתה מנבלת עוף טהור, שנבלת בהמה אינה מתמת אלא בנגיעה או בטלטול, אבל אם אינו נוגע בה, כיוון שחברו תוכב לו, כזית נבילה לתוך בית הבליה והוא אינו נוגע בה, אינו תמה לפי שתומת בית הסתרים היא זו. נגיעת התומה במקומות המחוסים ואינם נראים בגופו של אדם. בתומת בית הסתרים אינה מתמת, אבל בנבילת עוף טהור הדין הוא להפך, שאינה מתמת בנגיעה או בטלטול, אבל היא מתמת בבית הבליה. בתומת בגדים האמורה כאן אינה מיוחדת בנטמה מנבילת עוף טהור בלבד, אלא היא אמורה בנטמה מאבות התומה מסוימים, וכמו כן אינה מיוחדת דווקא לבגדים שהוא לבוש בהם, אלא הוא הדין לכל בגד או כלי שהאדם נוגע בהם בשעה שהוא מחובר לתומה, שאז הוא נחשב אב התומה בכל דבר שהוא נוגע בו, נעשה ראשון לתומה, ודווקא בזמן שהוא מחובר לתומה, אבל לאחר שהתנתק ממנו נעשה אדם ראשון לתומה ואינו מתמק כלים או בגדים, אלא אוכלים ומשקים בלבד ונעשים שני לתומה. חיבור לתומה באוף נחשב כל זמן שנבלת האוף נמצאת בתוך בית הבליה של האדם, ואילו בבהמה נחשב חיבור בשעה שהאדם נושא אותה. אבל אם אינו נושא אותה, אלא נוגע בה בלבד, אינו מתמק כלים ובגדים. אז אם כן, מוסיפה הגמרא ושואלת, ואימא ושמא נאמר שכוונת התורה להטוי לרבות רק עופות טהורים דומי הדסה שהם דומים לסה בכך שמתמא בגדים בבית הבליה, שנבלתה מתמת אפילו את הבגדים שהאוכל מהם לבוש בהם וכל שכן את גופו בשעה שהם בבית הבליה שלו, אבל עופות טמאים דלית באו טומאה, שאין בהם דין טומאה, כיוון דלא מתמא בגדים בבית הבליה, שאינם מתמים את האדם את הבגדים שהוא נוגע בהם בשעת אכילתם, ואם כן, אינם דומים לפרט כלל, אז לא, אין חייבים עליהם כפל. משיבה הגמרא, כל ריבוי ההוא. תיבת כל שבפסוק על כל דבר פשע אינה נחשבת לכלל, כדי שתידרש במידת כלל ופרט וכלל, אלא נחשבת ריבוי, ונדרשת במידת ריבוי ומיעוט וריבוי. במידה זו מרבים כל דבר, ומכל פרט ממעטים דבר אחד בלבד, לפיכך יש לנו לרבות עופות טמאים, ואפילו שאינם דומים כלל אחד מהפרטים. ונסביר, במקום שהתורה כותבת ריבוי ואחריו מיעוט ואחריו שוב ריבוי, ניתן לפרש את הפסוק בשני דרכים, או במידת כלל ופרט וכלל, או במידת ריבה ומעט וריבה. אם דורשים את הפסוק במידת כלל ופרט וכלל, הכלל הוא שאי אתה דן אלא כעין הפרט. אבל אם דורשים את הפסוק במידת ריבה ומעט וריבה, הכלל הוא ריבה הכל, מלבד דבר אחד שיתמעט. בהבדל שבשתי הדרשות הוא, שבכלל ופרט וכלל, הפרט מפרש את הכלל הראשון. ואם לא היה נאמר אלא כלל ופרט, היינו אומרים שאין בכלל אלא מה שבפרט. ואילו בכלל האחרון באה התורה להוסיף ולומר שלא רק הפרט, אלא כל דבר שהוא דומה לו, אבל בריבה ומיעט וריבה, המיעוט אינו פירוש לריבוי הראשון. כדי שנאמר שאין בריבוי אלא מה שבמיעוט, אלא הוא בא למעט ממנו מעט, ולומר שאין הדין נוהג אלא בדבר שהוא מעין המיעוט. לפיכך כשחוזרת התורה וכותבת ריבוי נוסף, כוונתה ללמד שאכן כל דבר מתרבה מהכלל ולא נתמעט אלא דבר אחד בלבד. ומהו אותו דבר? מסרה אותו התורה לחכמים. אם כן, גם לעניין חיוב תשלומי כפל, כאשר נאמר על כל דבר פשע, היה משמע לרבות כל דבר לחיוב כפל, וכשנאמר אחריו מיעוט של על שור, על חמור, על סה, על סלמה, היה משמע לומר שאין לרבות מהכלל אלא דבר שהוא מעין הפרטים הללו. אבל כאשר חזרה התורה וכתבה על כל הוידה, אנו למדים שיש לרבות מהכלל כל דבר מלבד דבר מסוים שיתמעט מהפרט. מבררת הגמרא, מניין שאיכן שנאמר בתורה המילה כל, נדרש הפסוק במידת ריבוי ומיעוט ולא במידת כלל ופרט. שואלת הגמרא, וכל איכה דכתב כל ריבוי ההוא, וכי בכל מקום שכתבה התורה תיבת כל זה ריבוי, והפסוק נדרש במידת ריבה ומיעט וריבה? והיה והרי לגבי מעשר שני דכתיב בו כל, וכדרשין עלי, ואף על פי כן נדרש הפסוק בכלל ופרט ולא בריבוי ומיעוט, דתניה. כך שנינו בברית המופיעה לאל בדף נ"ד עמוד ב' וכן במסכת נזיר, בדף למדהי עמוד ב' ובמסכת העירובין בדף זך עמוד ב'. מי שיש בידו מעות של מעשר שני וחפץ לקנות בהם דברי מאכל בירושלים. נאמר על כך בתורה בספר דברים פרק י"ד פסוק חבב, ונתת הכסף בכל אשר תאווה נפשך. ופסוק זה הוא כלל, שכן משמע שיכולו לקנות במעות אילו כל דבר. בהמשך הפסוק נאמר בבקר ובצון וביין ובשיחר, הרי זה פרט שמשמע שאין לקנות במעות הללו של מעשר שני אלא מינים אילו. כשנאמר בהמשך ובכל אשר תשלחה נפשך, חזר הכתוב וכלל, שיכול לקנות בדמי מעשר שני כל דבר, נמצא בפסוק הזה כלל ופרט וכלל, לפיכך היא התדן לרבות אלא דבר שהוא כעין הפרט. מה הפרט? הפרטים האמורים בפסוק, בקר, צון, יין, שיחר, מפורש הוא פרי מפרי, דבר שנוצר מדבר אחר, שאף הוא נוצר מאחר, ולשון פרי הוא לאו דווקא, אלא כל דבר שהוא פורה ויוצא מדבר אחר, הן בדרך הריון והולדה, והן בדרך זריעה ונטייה, אומר המאירי, וכן הפרט הוא גידולי קרקע, צומח, יונק או ניזון מן הארץ, כל בהמה אף על פי שאינה יונקת או צומחת מגוף הקרקע ואין גידולה מן הקרקע, היא נחשבת לגידולי קרקע מאחר והיא גדלה על ידי זה שהיא ניזונת מן הקרקע או מגידוליה, בארץ מגדלת אותה במרעה ובפרנסה, כך מסבירה שבמסכת סוכה בדף י' עמוד ב'. אף כל דבר שהוא פרי מפרי וגידולי קרקע ניתן לקנותו בכספי מעשר שני, אבל דבר שאינו פרי מפרי, כגון מים ומלח או קמעין ופטריות, או דבר שאינו מגידולי קרקע כגון דגים, כי אמנם דגים ניזונים מן הקרקע ושורשי הסבים, אבל לגידולי קרקע אינו נחשב, אלא דבר היונק או ניזון רק מן הקרקע, ואילו דגים אינם ניזונים רק מן הקרקע, לפיכך אינם נחשבים לגידולי קרקע, אומר המאירי במסכת עירובין בדף זך. ממילא, דגים אי אפשר לקנות בכספי מעשר שני, ומבואר בברייתא הזו שתיבת כל נדרשת בכלל ופרט וכלל, ולא בריבוי ומיעוט וריבוי. תרץ לגמרא אמרי, אמרו בני הישיבה תירוץ לקושייה הזו, שאכן כל מקום שנאמר בכל וכללה, הוא באמת נדרש בכלל ופרט וכלל, אבל איכן שנאמר כל, בלי האות ב' בהתחלה, ריבוי ההוא, והוא נדרש בריבוי ומיעוט וריבוי. לפיכך, מעשר שני שנאמר בו, בכל אשר תאווה נפשך, בכל אשר תשלחה נפשך, זה נדרש במידת כלל ופרט וכלל, ולו תשלומי כפל שנאמר בו כל, על כל דבר פשע, על כל הוידה, זה נדרש במידת ריבוי ומיעוט וריבוי. תירוץ נוסף, ויבא את אימא, אם תרצה תוכל ליישב זאת כך, אמנם בכל מקום שנאמר בתורה כל, כלל ההוא, זה נדרש בכלל ופרט וכלל, מי הוא? כל דאחה, כל שאמור כאן לגבי תשלומי כפל, ריבוי ההוא, והגמרה מבארת מדוע לגבי תשלומי כפל, כל זה ריבוי. מיכד כתיב מעיקר, הרי בתחילת הפרשה כבר נאמר כלל ופרט וכלל, דכתיב נאמר בספר שמות פרק כ"ב פסוק ו', כי ייתן איש אל רעהו, הרי זה כלל, שכן משמע, שעל כל פיקדון שניתן לשומר וטוען שנגנב ממנו, הוא חייב להישבע שבועת השומרים האמורה בפסוק שאחריו. וכשנאמר בהמשך הפסוק כסף או כלים, הרי זה פרט, דווקא על כסף או כלים חייב השומר שבועה שאכן הם נגנבו כטענתו ולא על דבר אחר. כשנאמר בהמשך הפסוק לשמור, הדר חזר הכתוב וכלל שחיוב השבועה נאמר על כל דבר. ואיסל כדאי תך אם עולה על דעתך לומר דהי שהפסוק הזה שנאמר בהמשך על כל דבר פשע, נמי לכלל ופרט ודעתה, גם הוא נדרש במידת כלל ופרט וכלל, וללמד שאין חיוב כפל אמור אלא בדבר שהוא מעין הפרט, יהיה קשה. נכתוב רחמנה לאן נפרטי, שתכתוב התורה גם את הפרטים הללו האמורים כאן, גבי אח כלל ופרט, אצל הכלל ופרט וכלל האמור בתחילת הפרשה. שהרי גם שם מוזכר דין כפל, שנאמר אם ימצא הגנב ישלם שניים, ונדרוש מכל פרט ופרט בפני עצמו לרבות דבר הדומה לו. והפסוק על כל דבר פשע למה לי, לשם מה הוא נאמר, אלא שמה מינה. מזה אתה למד שתיבות כל שבפסוק האחרון, בפסוק על כל דבר פשע, על כל הוידה, ריבוי ההוא, נאמרו כדי ללמד שחיוב כפל האמור בפסוק, ובכל דבר ולא רק בדבר שהוא מעין הפרט. מבארת הגמרא את מה שאמרה לאל שהפסוק נדרש במידת ריבוי ומיעוט. שואלת הגמרא אשתא דאמרי את כל ריבויה, כעת שאתה אומר שהפסוק על כל דבר פשע הוא ריבוי, כל הנפרט אל עמלי, כל הפרטים שכתבה התורה באותו הפסוק, שור, חמור, סס, אלמה, מדוע נאמרו, הרי חיוב תשלומי כפל הוא בכל דבר ולאו דווקא באילו. משיבה הגמרא אחד, פרט אחד נאמר כדי למעוט קרקע, למעט קרקע מחיוב תשלומי כפל, וחד נאמר כדי למעוט עבדים, למעט גניבת עבדים, שהגנב אינו מחויב לשלם כפל, וחד למעוט השטרות, שהגנב אינו מחויב לשלם כפל משווי השטרות, וסלמה נאמר כדי למעוט דבר שאינו מסוים, שאין סימן בגוף הדבר, שכן סתם סלמה, שהיא בגד נאה ומכובד יש לבעלים בסימן, לפיכך אין חיוב כפל אמור אליה בדבר שיש בו סימן, אבל הוא גונב דבר שאין לו סימן, פטור מכפל. כך מפרש רש"י, ואילו הראשונים פרשו, דבר שאינו מסוים, היינו דבר שלא ידוע מידתו, כמותו ושיעורו. כמו ששנינו במסכת שבועות בדף מ"ב עמוד ב', אין נשבעים, אלא על דבר שבמידה שבמשקל ושבמניין. כלומר, אין אדם חייב שבועה מן התורה, אלא אם כן נטבע בדבר מבורר במידה, במשקל או במניין. וכן הודע במקצת בדבר מבורר, אבל אם נטבע בית מלא מסרתי לך, או שהודע ואמר, מה שהנחת אתה נוטל, אינו חייב שבועה. ואף שכדי שיהיה ריבוי לבסוף, די שיהיה כתוב על כל, הטעם שכתבה התורה את המילה הוידה כדי ללמד לחדר אבחיה ברבא, דאמר אבחיה ברבא אמר רבי יוחנן, ולמדנו זאת לאל בדף נ"ז עמוד א', וכן לקמן בדף קו"ו עמוד ב' נלמד זאת. אומר אבחיה ברבא בשמו של רבי יוחנן, הטוען טענת גנב והוידה, מוצא הוידה שטען שלאחר שמצאה נגנבה ממנו ונשבע על כך, ואחר כך באו עדים שהיא ברשותו, משלם תשלומי כפל כדין גנב עצמו. והוא הדין שחייב גם בתשלומי ארבעה וחמישה, כפי שאמר רבי יוחנן לאל בדף סמך ב' עמוד ב', בטוען טענת גנב ופיקדון וטבח ומחר, משלם ארבעה וחמישה, אומר הראש. שנאמר, אומרת הגמרא, נאמר בספר שמות פרק חב ב' פסוק ח', על כל אבידה אשר יאמר כי הוא זה, עד האלוקים יבוא דבר שניהם, אשר ירשיון האלוקים ישלם שניים לרעהו. ולכמן מעמידה הגמרא את הפסוק הזה בשומר הטוען טענת גנב, העידים מעידים שהוא ברשותו שחייב לשלם כפל. וכך מתפרש הפסוק, אשר יאמר העד כי הוא זה שנשבעת עליו הרעהו אצלך, עד האלוקים, עד הדיינים יבוא דבר שניהם שיחקרו בית דין את העידים, ואם כשרים הם, ירשיון לשומר הזה, וישלם שניים לרעהו. כך מפרש את הפסוק רש"י על התורה. לפיכך כתבה התורה את המילים על כל אבידה לומר, שאף באבידה עם טען שנגנבה, והעידים מעידים שהיא ברשותו, חייב לשלם כפל. ובגמרא לעיל בדף נ"ז עמוד א' פרשו שדברי רב חייא ברבא בשם רבי יוחנן אמורים, בין לדעת הסובר ששומר אבידה דינו כשומר חינם ופטור בגניבה, ומשום כך משלם כפל, לפי שרצה לפתור עצמו בטענת גנב, ובין לדעת הסובר ששומר אבידה כשומר שכר וחייב בגניבה, ואם טען נגניבה בלא אונס, פטור מכפל, לפי שחייב לשלם על פי טענתו. אלא כגון שטען טענת ליסטי מזוין, דהיינו שלקחו אותה ממנו בחוזקה, ולדעתו ליסטי מזוין דינו כגנב. מוריי ורבותיי, אחי ורעי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו, בדף סמך ב' במסכת בבא קמא, עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, אישילו לגדיש לחיטים והקדיש חיטים, אבל חיפן בסעורים ושרפם בעל השדה, כמה משלם? שאלה שנייה, מפקיד דינר זהב ביד אישה ואמר לה שהוא של כסף, ואיבדה את הדינר, מה הדין ומדוע? שאלה שלישית, מה ההלכה שנתחדשה בדברי רבי יהודה, ששכח אותה רב? שאלה רביעית, מדוע רבי יהודה פותר במניח נר חנוכה מבחוץ? שאלה חמישית, מדוע אין הגונב אחר הגנב משלם תשלומי כפל? השאלה האחרונה, לפי משנתנו, האם תשלומי 4 ו-5 נוהגים בתואן טענת גנב? אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אותו אשר למדנו בסייעתא דשמיא ענקית היום הזה בתלמוד תורתנו בדף סמך ב' במסכת בבא קמא, ואנחנו חותמים כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי עם מפעל המשנה היומית, קביעות השתי משניות בכל יום. ויבוא למקמה ולמשנה וללימוד ודרך ארץ ולמקמה חוזים עלו במסרת כתובות פרק ב' משנה ה'. המשנה חוזרת להלכה של הפה שעשרה או הפה שיתיר, ומביאה עוד שני מקרים שבהם משתמשים בכלל הזה. אומרת המשנה, אישה שאמרה אשתי שהייתי וגרושה אני, אבל אחר כך נתגרשתי מבעלי נאמנת ומותרת להינשא אף על פי שאין ביד הגט, ואף על פי שבדרך כלל אין אשתי שנאמנת לומר שנתגרשה, מכל מקום כאן היא נאמנת לפי שהפה שעשר הוא הפה שיתיר, וכשם שמקבלים את דבריה במה שעשרה את עצמה, כך מאמינים לה במה שחזרה והתירה. ואם יש עדים שהייתה אשת איש והיא אומרת גרושה אני, אינה נאמנת עד שתביא ראיה לדבריה. חכמים גזרו על אישה שנשבטה על ידי נוכרים שאסורה להינשא לכהן מחשש שמא נבהלה להם. והמקרה האחרון של הפה שעשר קשור להלכה הזו. אומרת המשנה, אישה שאמרה נשבעתי על ידי נוכרים וטהורה אני, אבל לא נבעלתי להם, נאמנת ומותרת להינשא לכהן, לפי שהפה שעשר הוא הפה שהתיר, מאחר שאין לנו יודעים שנשבט אלא מפיה, ולכן היא נאמנת להתיר עצמה ולומר שלא נבהלה. ואם יש עדים שנשבט והיא אומרת טהורה אני, אינה נאמנת, שמאחר שאנחנו יודעים שנשבטה ללא דבריה, אינה נאמנת להתיר עצמה. ואם בתחילה, כשאמרה נשבעתי וטהורה אני, לא היו עדים שנשבטה, ומשניסית לכהן באו עדים, הרי זה לא תצא מבעלה, שהקלו חכמים בדין שבויה, שלא לאוסרה על בעלה. מסכת כתובות פרק ב' משנה ו'. אגב, העיסוק בנאמנות השבויה על טהרתה מביאה המשנה הלכה נוספת בעניין הזה. אומרת המשנה, שתי נשים שנשבו בידי נוכרים, ויש עדים על כך, זאת אומרת, אכן נשבעתי וטהורה אני, אבל לא נבעלתי על ידם, וכן זאת האחרת אומרת, נשבעתי וטהורה אני, אינה נאמנות להתיר עצמן להינשא לכהן, שכן אישה שידוע שנשבטה אינה נאמנת לומר על עצמה שלא נבעלה, ובזמן שהן מעידות זו את זו, אבל אם כל אחת מהן מעידה על חברתה שהיא טהורה, הרי אילו נאמנות ומותרות להינשא לכהנים, שכן הקלו חכמים בשבויה להתירה על פי אישה המעידה שלא נטמעה, וגם לא חוששים שמא כל אחת מהן מעידה על חברתה, כדי שחברתה תעיד עליה. זוהי המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום רביעי, כ"ב בטבת תשפ"ד, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדף סמך ב', במסכת בבא קמא, הדף החותם את הפרק השישי במסכת בבא קמא, פרק ששמו הכונס, הדף שגם מחיל אל חיל מתחיל את תלמודנו בפרק השביעי, במסכת בבא קמא, פרק ששמו מרובה או מרובה, פרק שתחילתו בדף סמך בית עמוד בית, השתבח שמו הגדול עד, אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו, בבריות גופה ובנאור המעליה וכל מיני דמית עד מחר יום חמישי, חג בתיבת, חב ג' בתיבת תשפי ד', ונלמד את דף סמך ג' במסכת בבא קמא, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בפסורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה, תורה ושמחה וכל מיני דמיתא מנותן התורה, ממקור הברכה, חלכם לא ראית חי וראי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.